בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום רביעי י"ח בתמוז תשע"ז 12 ביולי 2017 למניינם. אנחנו פותחים את בקצב היום, המהדורה התורנית השנייה שלנו לימי בין המצרים, עם מוטי קופפר שנמצא כבר בכל חי, דוד לוין בג'י רוט רדיו בניו יורק, קטי קלר בחיפה יוהנסבורג, יריב חזן בערוץ 2000, ארי גוטהלף בישראל 1 אונליין, לוי כתובול בשלאגרנט, וכאן באולפני בקצב היום התורניים, ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה של התוכנית. אני אלעד שבר ואנחנו מיד מתחילים. וזה הזמן להגיד שלום למרצה ערכים, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית המיוחדת של ימי בין המצרים, וכפי שדיברנו בהקדמה בתוכנית הקודמת, שוחחנו לנקודה שאנחנו רוצים לנסות להקדיש את הזמן קצת על, לדבר מעט על הנושא של אהבת ישראל, כי כפי שכולנו יודעים שבית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם, והוא ייבנה על ידי אהבת אמת, ובאמת צריך להתבונן בסוגיה המורכבת הזו של אהבת ישראל, כי מאוד קל לדבר בסיסמאות, וקל מאוד להדביק סטיקרים על הרכב או כל מקום אחר, ולדבר בשמות גדולים זה מאוד קל. אבל ליישם את זה בתוך המקום הפרטי שלנו, הבית שלנו, המשפחה שלנו, החברים הקרובים, זה לא דבר פשוט. ומה הכוונה היא לא דבר פשוט? אם יש בינינו אהבה, אז לא צריכים לדבר על זה, זה ברור. אבל כאשר הייתה אהבה פעם, והאהבה הזאת היא נעלמה, והתחלפה בצד ההפכי, בשנאה, בעקבות סכסוכים, בעקבות פגיעות, כי בני אדם יכולים לגרום צער אחד לשני, צער גדול וקשה מנסו. ובהחלט, זה לא דבר פשוט. לא, אין כפתורים שלוחצים עליהם ועוברים משנאה לאהבה או מאהבה לשנאה. זה תהליכים בנפש של האדם. ובדרך כלל, ככל שקרובים יותר, אז גם נפגעים יותר. וככל שנפגעים יותר, אז גם השנאה גדולה יותר. זאת אומרת שככל שבן אדם קרוב יותר לאותו אדם, והוא נפגע ממנו וחש תחושת בגידה, שאותו בן אדם פגע בו, דיבר עליו מאחורי הגב, גילה סוד, לא משנה, עשה פעולות מסוימות שהוא ראה אותם כבגידה, אז מאוד קשה, מאוד קשה לסלוח על דבר כזה. ולעבור ממצב של שנאה לאהבה, זה לא כפתורים שלוחצים עליהם, זה תהליכים שצריכים הרבה מאוד להתבונן בהם. אני בעברי כשעסקתי בתחום הזה של גישור, בין במושג של שלום בית, בין בתחום של שלום בית, ובין בתחום של בן אדם לחברו, אנשים שהיו מסוכסכים שנים רבות, אז התבוננתי בכמה תובנות, שבין השאר אנחנו בעזרת השם נחלוק את זה עם המאזינים, איך באמת ניתן למי שרוצה, למי שמעוניין, לעבור ממצב של שנאה למצב של אהבה, אבל בשלבים, בהדרגה, בהדרגה. אני היום, ובעזרת השם גם בתוכנית הבאה, אני רוצה להקדיש זמן, בעיקר לנושא של קודם כל הפגוע, איך הוא צריך לשנות את המצב שלו, כי בכל מלחמה יש פוגע ויש נפגע, ובדרך כלל זה הדדי שגם הפוגע הוא גם הנפגע וגם הנפגע הוא גם הפוגע, אבל בוא ניקח את הסכסוך הקלאסי שיש אדם שנפגע ממישהו והוא כועס עליו ולא מדבר איתו ומסוכסך איתו בניתוק שלפעמים שנים או חודשים או שבועות, זה לא משנה, וכעת הוא רוצה, הוא מתבונן והוא אומר, אני רוצה כן להתפייס, אבל קשה לי, אני כועס עליו, הכאב עדיין חי, עדיין בוער בתוכי, אז איך באמת עוברים ממצב של שנאה למצב של אהבה? וזה אני תמיד, כשאני מדבר עם הפוגע, אז אני מדבר איתו בשיחה אחת, אבל כעת אני רוצה לדבר דווקא עם הנפגע. בהמשך, בעזרת השם, נחזור גם לפוגע, איך צריך לפייס, איך צריך ליזום את הפיוס, זה בשלבים הבאים. כעת אני דווקא רוצה לשוחח עם אלו שנפגעו מאנשים, וזה בעצם כולנו. אין אחד מאיתנו שהוא לא נפגע מזה מישהו מסוים. אנחנו בני אדם, ואנחנו חיים מבני אדם, ובני אדם מדי פעם הכי קרובים אלינו יכולים מאוד 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 לפגוע בנו, לצער אותנו, להכאיב לנו, ולפעמים אנשים קרובים מאוד אלינו, לפעמים קצת רחוקים, אבל הכאב הוא כאב, והכאב של הנפש זה כאב. אין סבון שמוחק כבלים חריפות. אין איזה חומר שיכול לעמם את הרגשות. ולהפך, לפעמים משנה לשנה אז רק נקבע יותר בלבבות וקשה מאוד למחוק את זה. אז איך באמת, מה השקפה היהודית, איך באמת צריך להתבונן על זה? מה שאני חושב לעניות דעתי, אני אומר את הדברים הכל לעניות דעתי, בהחלט יכול להיות שאני טועה, אני רק מנסה להעלות רעיונות. לעבור ממצב של שנאה לאהבה, זה באמת מצב קיצוני חד מאוד, והוא אצל רוב האנשים הוא לא אמיתי אם אני אומר אני מעכשיו אוהב אותו אהבת ישראל, אהבת נפש. כי זה תהליכים, והבן אדם בנפש שלו זקוק לתהליכים. אדם שעושה פעולות חדות, חד צדדית, פעולה שהיא בזבנג וגמרנו, יש לה הרבה מאוד השלכות. ובהמשך הזמן הוא רואה שיש להם הרבה מאוד תופעות לוואי. היהדות מחנכת לתהליכים הדרגתיים בהרבה מאוד תחומים. זה מה שאני חושב, שכאשר אנחנו כועסים על מישהו ושונאים אותו, ניתן להגיע למצב של מה שנקרא הפסקת אש, גם אם אין אהבה ואם אין אידיליה. אני אסביר למה אני מתכוון. בוא ניקח למשל, כמו שאנחנו רואים בהסכמי שלום בין מדינות, אז ישראל, מדינת ישראל, יש להם הסכם שלום עם מצרים. לא נראה לי שאף אחד מהמזינים שלנו מתכנן בין הזמנים הקרוב לנסוע לסיני או לאילטון קהיר, ואם הוא מתכנן לעשות את זה, אנחנו חושב שהוא עושה שטות גמורה, אז כדאי שיפרד מהמשפחה שלו המורחבת יפה, ויסדר את הכל, כי לא בטוח שהוא יחזור בשלום, וכולנו יודעים את זה שעזרת מסע לאזור של סיני, ובטח ובטח בתוך קהיר עצמה. אבל מה? יש רווח גדול עצם זה שהגזרה בגבול בין ישראל למצרים שקטה, זה גם משהו. זה גם משהו. האויב של הטוב זה הטוב מאוד. האויב של הטוב מאוד זה המצוין. וצריך לזכור ולדעת את זה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שהעולם נחלק בין אהבה לשנאה ואין משהו באמצע. זה לא נכון. יש בהחלט תהליכים שאפשר לא לסנוע, אבל עדיין לא לאהוב. להיות במצב קודם כל, להנמיך להבות. איך באמת מנמיכים להבות? הרי האדם פגע בי, ואני מרגיש שהוא פגע בי, וכואב לי הפגיעה, הפגיעה כואבת לי מאוד, והזמן לא עושה את שלו. ולפעמים פגיעה מתמקמת במקום מסוים, והבן אדם אין, לא מוכן לסלוח על זה. אני לא פעם ולא פעמיים דיברתי עם אנשים אחרי 30 או 40 שנים של סכסוך, וכשאתה משוחח איתם על הסכסוך, הדמעות מציפות את עיניהם ומדברים על זה כאילו שזה קרה אתמול. אני פעם דיברתי עם איזה אישה שאימא שלה, היא טוענת שהיא פגעה בה, שהייתה נערה, מאז עברו 40 שנים מאז. 40 שנה עברו מאז, והיא עדיין לא סולחת לאימא שלה, ואימא שלה כבר נפטרה. אמרתי לה, הראיתי לזוהר הקדוש שכתוב, שאם אדם מקפיד על מישהו שהוא נפטר, זה מצער אותו שם למעלה. אז אמרתי לה, אמא כבר לא בין החיים, תסלחי לה. כשהתחילה לדבר איתי על הפגיעה, שהייתה לפני עשרות שנים, היא פשוט, זה היה נראה כמו שקרה אתמול. היה לה קשה לסלוח, קשה, קשה. איך באמת מסתכלים על זה? מה השקפה היהודית? איך באמת מתמודדים עם זה? אני חושב שהנקודה הראשונה שחשוב לנו לדעת, וכעת אני מדבר רק על הנפגע, לא על הפוגע. כשאנחנו מדברים על הנפגע, צריך לדעת דבר אחד. כל מה שקורה איתנו בעולם הזה, והדברים כתובים בכל הספרים, וזה ידוע, ויש לזה המון המון מקורות, ולא כעת נשקיע בזה זמן, כל מה שקורה איתנו, כל מה שקרה איתנו, וכל מה שיקרה איתנו, הכל לפי התוכנית. אם לא היינו צריכים לעבור את הכאב הזה, זה לא היה קורה. זאת אומרת שהגיע לנו ביושר הכאב הזה. זה קודם כל. למה? אני לא עכשיו אסביר את זה. האם זה בגלל ההתנהגות שלנו, האם בגלל התיקון שאנחנו צריכים לתקן כאן בעולם הזה? לא משנה. הדבר אחד ברור, שמשמיים קודם כל נגזר עלינו הכאב הזה. כך שאם זה לא היה קורה על ידי פלוני, זה היה קורה על ידי אלמוני, זה היה קורה כך ושמה. קודם כל לזכור ולדעת את זה, לומר את זה לעצמנו. שלפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, הכאב הזה לא היה אמור להגיע לי. זה לא נכון, זאת לא השקפה היהודית. הכאב הזה כן היה אמור לעבור עלינו. אז זאת אומרת, אותו כאב נגזר עלינו משמיים. ונגזר עלינו משמיים, וכאן בעולם הזה זה עולם התיקון, כאן בעולם הזה זה מסע התלאות, ואנחנו צריכים לעבור, היינו צריכים לעבור את הכאב הזה. עכשיו, זה לא מצדיק ולא אפילו מתחיל להצדיק את הפגיעה הזאת, זה ברור. זה שאני אומר לעצמי, אם נפגעתי ממישהו שהכל משמיים, זה לא מצדיק את זה שהוא היה לו בסדר, זה ברור, וזה הרמב״ם כותב את זה בכמה וכמה מקומות. אבל, קודם כל לומר את זה לעצמנו, היינו אמורים לעבור את הכאב הזה, זה הכל. עצם המחשבה הזאת שהיינו אמורים לעבור את הכאב הזה, זה קצת מרגיע אותנו. זה קודם כל נותן לנו את ההבחנה הזאת שהיינו צריכים לעבור את הכאב הזה, ולעבור את זה בצורה נכונה. שזה אומר כך, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הניסיונות בהתאם ליכולות שלנו, בהתאם לכתפיים שלנו, ולהגיב נכון. כשהתורה אומרת לא תיקום ולא תיטור, כשהתורה אומרת לא תסנא את אחיך בלבביך, היא מדברת על המקרים האלה. כן, כן, על המקרים האלה, על הכאב הזה שנגרם לנו. זה לא מצדיק את זה, נכון, אבל אנחנו צריכים לעבור את הכאב הזה. זה דבר ראשון. כשאדם חושב על זה ומתבונן, שהייתי אמור לעבור את הכאב הזה, אז נכון, אני כועס עליו שהוא עשה את זה, אבל אני קודם כל אומר לעצמי, הכאב הזה היה מגיע לי. עכשיו, נקודה השנייה שאנחנו צריכים לחשוב ולהתבונן בזה, כשאנחנו רוצים קצת לפוגג את הכאב, עלינו לדעת שהרבה פעמים, בין אם אנחנו, הכאב הזה, אנחנו נוכחנו בסיטואציה הזאת, שהוא גרם לנו כאב, אם אדם העליב אותנו ופגע בנו לפני אנשים, ובטח ובטח אם שמענו את זה באנשים אחרים שדיבר עלינו מאחורי הגב וכל מיני שמועות, עלינו לנסות לחשוב, האם באמת, 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 האדם עשה את זה מרוע לב, או שאולי זה נעשה מאי שימת לב, מחוסר הבנה, מתקופה קשה שעוברת עליו, מיצרי קינה שנמצאים בתוכו. אני יכול להביא אוקיינוס שלם של רעיונות שיכולים בסופו של דבר להעביר את הדעת שלנו מהתחום השיפוטי שאנחנו שופטים אותו, שהוא עשה את זה בכוונת זדון, מתוך רצון, מתוך שכל צלול, מתוך מטרה רק לפגוע בי ולצייר אותי, לבין תקופה מסוימת שעוברת על הבן אדם, בין מצבים מסוימים שעוברים על הבן אדם. עכשיו, למה אני חותר בו? אני אומר דבר אחד, כאשר אנחנו שונים בן אדם על סמך התנהגות מסוימת שהייתה כלפינו, או כועסים על בן אדם, או שיש לנו בלב טינה כלפי מישהו מסוים, אנחנו אומרים לעצמנו שלו אנחנו היינו במצב שלו, אנחנו לא היינו עושים את זה. זה לא בטוח. לא בטוח, כי אם ניכנס לעולמו של אותו אדם, לחינוך שלו, לניסיונות שלו, לקשיים שלו, למה שהוא עבר באותו רגע, באותה סיטואציה, יכול להיות שאנחנו היינו עושים אותו דבר. יכול להיות, אני לא אומר בטוח, אבל יכול להיות. עצם המחשבה הזאת היא קצת מורידה את מפלס השנאה. וזה גם משהו. וזה גם משהו. אני אומר, בואו נחשוב, ואני מסכם את הדברים בשתי נקודות חשובות. א', לדעת שהכאב שנגרם לנו על ידי הזולת שאנחנו כועסים עליו, היה מוכן ומזומן מראש. שהקדוש ברוך הוא תכנן את זה, נתן לאדם את הבחירה, זה ברור. אבל אם אנחנו צריכים לקבל כאב, היינו צריכים לקבל את זה, לא היה עוזר שום דבר. זה נגזר משמיים, שזה חלק מהכאב שהיינו צריכים לעבור. עכשיו, שוב אני אומר, זה לא מצדיק את ההתנהגות שלו, אבל אנחנו צריכים לעבור את הכאב הזה. זה א', ב', לא בטוח, שכאשר אנחנו שונים בן אדם, על סמך שיפוט שלנו, שהשיפוט שלנו נכון. הרבה מאוד פעמים אני אומר את זה, ומי שעסק בגישור יודע את זה, שלמעלה מ-70% מהסכסוכים, יש כאלה אומרים, לפחות למעלה מ-50%, יש כאלה שגם אמרו שכבר למעלה מ-70% מהסכסוכים, זה לא מרוע לב של הפוגע, אלא זה בעיקר מאי שימת לב של הפוגע, ולא מרוע לב של הפוגע. רק הנפגע נתן פרשנות יותר מדי קיצונית ושלילית, וכתוצאה מכך, השנאה עדיין חיה ובוערת. ולכן המטרה היא אחת, קודם כל להוריד את מפלס השנאה. אם נוריד את מפלס השנאה, כבר עשינו משהו. עשינו משהו, התקדמנו. לא הגענו לאהבה, אבל אנחנו רק נחשוב על שתי הנקודות האלה, שהכאב הזה הייתי צריך לקבל אותו, ב', לא בטוח שזה היה באמת מאדם שעשה את זה מתוך זדון לב, מתוך רוע לב, מתוך רצון של 100% לצייר אותנו, אז היחס שלנו יהיה שונה לגמרי. ולכן הנקודה, שתי הנקודות האלה כבר יכולות להוריד לנו את מפלס השנאה, מתקדמים. כי צריך לדעת, האויב של הטוב זה הטוב מאוד. אם לא נסנה כל כך הרבה, גם עשינו משהו. אז עברנו, עשינו שלב מסוים בכיוון של השראת השכינה, של ביאת משיח צדקנו, שאנחנו מנסים לעשות קצת שלום בעולם. השם יתברך יעזור שבעזרת השם, כבר עד התוכנית הבאה, משיח צדקנו יגיע. תודה רבה לכם.
תודה לרב דוד ברוורמן על פינתו המחזקת. ניקח הפוגה ווקלית ומיד כשנשוב נהיה כאן עם טיפים מעשיים לחינוך ילדים מפי היועץ החינוכי, הרב אברהם סגל. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra בקצב היום, המהדורה התורנית השנייה לימי בין המצרים, אנחנו אומרים עכשיו שלום ליועץ החינוכי, הרב אברהם סגל.
שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אני יודע שהשארתי אתכם אתמול במתח. התחלנו סיפור מדהים. אני אחזור על זה בקצרה ונמשיך את הסיפור המדהים על הכוח של הזיכוי הרבים. סיפרנו שיהודי מסוים ביבנה איבד, בעצם נגנב לו $100,000, הוא היה בדרך לקנות דירה והשאיר את הכסף במונית, וברגע של הסך הדעת הוא יצא החוצה והנהג המשיך לנסוע. הוא צעק אחרי הנהג, אבל הנהג לא עצר. הוא ידיע מאוד שבור ורצוץ, אבל ניסה להתעודד שהוא יחזיר לו את הכסף. חזר הביתה והחליט עם אשתו מה עושים, והחליטו לנסוע לרבי דוד אבו חצירה כדי לבקש ברכה. רבי דוד הציע לו שיש עניין לזכות את הרבים, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. והיהודי חשב מה יוכל לעשות כדי לזכות את הרבים, מה הזיכוי הרבים הגדול ביותר, אמר לימוד התורה. היה כמה ימים לפני יום העצמאות, ולכן הוא החליט לעשות בר ברב דחד יומה, אבל כיוון שהוא רצה מאוד שרבי חיים זעיד, שהוא מקורבי רבי דוד אבו חצירה, שהוא יעשה את השיעור והוא יהיה תפוס, אז ביום, אז הוא החליט שיעשות זה ליל עצמות, חידוש. הגר היון לקח נערים, 60 נערים מהשכונה שלו, בחורים שלא כל כך מחוברים תורה מצוות, ככה זיכוי הרבים יותר גדול. הכין שולחנות של כל טוב, מדענים, ממתקים. אחרי שאכלו וטיבו ליבם, רבי חיים הגיע וביחד שרו ודיברו דברי תורה וסיפורים, וככה עזר להם לחוות את היופי של תורה מצוות, זיכוי הרבים הגדול ביותר, לקרב בנים של הקדוש ברוך הוא. והיהודי הלך לישון, ורבי חיים חזר הביתה לישון, ובבוקר שהוא קם ונוסע לכפר יונה, השיעור הראשון שלו ביום עצמאות שנה שעברה, הוא מקבל טלפון מהיהודי: כבוד הרב, אתה לא תאמין מה קרה, בשעה 8 בבוקר הנהג מונית הופק אצלי בדלת, והוא אומר, באתי להחזיר לך את הכסף. הכנסתי אותו, שבתי אותו, אמרתי, בוא תספר איך קרה, מה קרה. ועד כאן הגענו, השארנו אתכם במתח. מכאן אנחנו נמשיך את הסיפור של הכוח של הזיכוי הרבים. הנהג מתיישב ואומר, תשמע, התחלתי לנסוע, פתאום אני רואה במושב אחורי שקית, ואני פותח את השקית, ואני רואה מסמכים, ופתאום אני רואה מעטפה, ולא פחות ולא יותר, $100,000, איזה יצרה היה לי. אמרתי, תשמע, לא כל יום מוצאים $1,000, אמרתי לו לעצמי, תשמע, אני רוצה לעשות טיולים, תמיד עם אשתי רוצה לעשות טיולים, אין לנו כסף בשפע. הנה הקדוש ברוך הזמין למונית שלי, למה לא לקחת את זה? לא עמדתי בפיתוי היצר, בניסיון, והחלטתי פשוט לקחת את הכסף. התקשרתי לאשתי, והתחלנו כבר לתכנן את הטיול הבא. החלטתי, אני כבר כמה יום לא צריך לעבוד, אני יכול לחזור הביתה שמח וטוב לב, ואני מסתובב במונית ונוסע בחזרה לכיוון הבית. ושימו לב מה קרה. אני נוסע ופתאום מולי ברחוב עומד איזה בחור חבדניק, הוא מנפנף לי ורוצה לעצור אותי. לא כל כך, להגיד את האמת, לא כל כך התחשק לי לקחת אותו. מה אני צריך עכשיו חבדניקים יתחיל להגיד לי דברי תורה ודברים? אני עכשיו עסוק באמצע גניבה, אין לי עסוק עסק עם, לא כדאי להסתבך עם כל הדברים האלה. החלטתי לא לקחת אותו, אבל משהו בנפנוף שלו, עמד ברחוב בהיסטריה, אמרתי, בכל אופן, תשמע, יהודי עומד ברחוב, אולי זה משהו דחוף, אולי צריך לנסוע לבית חולים, לא יודע מה. אז משהו בכל אופן בלב שלי, אמר, בוא תעצור. עצרתי לו, הוא נכנס למונית, שלום, מתחיל להגיד לי, מה נשמע, מתיישב, ותוך דקה הוא מתחיל להגיד לי, תגיד לי, כבוד הנהג, אפשר להגיד לך איזה דבר תורה? זה בדיוק מה שהיה חסר לי, אני צריך עכשיו דברי תורה, באמצע הגניבה שלי. אבל הוא אומר לי, תשמע, מה אכפת לך? אמרתי, תעשה לי טובה, תגיד לי איפה שאתה צריך, ואל תבלבל לי את השכל, אין לי כוח עכשיו. הוא אומר לי, תשמע, אני רק אגיד דבר תורה קצר, וניתן לך לטיסה ברגוע. הוא לא הפסיק לנדנד לי, אמרתי, יאללה, טוב, דבר תורה קצר, וזהו, ותהיה בשקט עד סוף הדרך. ולא ידעתי למה אני נכנס. הוא מתחיל להגיד, אנחנו יודעים שפרשת יום עצמות יוצא בדרך כלל פרשת אמור, אז שבת לפני זה פרשת קדושים. הוא אומר, בוא אני אגיד לך דברי תורה שהרבי מחבד אמר על פרשת קדושים. יש פסוק, הפסוק אומר בפרשת קדושים לא תגנובו. יש בפרשת יתרו לא תגנוב בעשרת הדיברות, ובפרשת קדושים כתוב לא תגנובו. בפרשת יתרו מדובר על נפשות, בפרשת קדושים לא תגנוב ומדובר על ממון. ואז הוא ציטט בשם הרבי מחבד, שאם יהודי יגנוב חס וחלילה כסף ממישהו אחר, אז העונש שלו כל כך חמור, יכול להתגלגל, הוא לא יגיע לשום תיקון עד שיתגלגל כמו או כלב או חתול. אמרתי, תגיד לי, באת פה להצבן אותי, מה זה? הוא לא הבין מה נפל עליי. ואמרתי, עצרתי את המונית פתאום, אמרתי, תעשה לי טובה, תרד מהמונית, באת פה להצבן אותי. הוא לא ידע מה נפל עליו. הוא תפס אותי בדיוק, איך אומרים, על הגנב בר הכובע. עצרתי את המונית, זרקתי אותו בכוח מהמונית. הוא לא הבין מה נפל עליו, הוא ברח כל עוד נשמתו בו. אבל אני הבנתי, השגחה פרטית, שרחו מהשמיים מסר. באתי הביתה, הייתי עצבני. אשתי אומר, תגיד לי, מכל מי אתה כך שמח, מה קרה עכשיו, אתה עצבני? הוא אומר לי, תקשיב. הוא אומר לה, תקשיבי, סיפרתי לה את כל הסיפור מחבדניק, והיא שומעת, והיא אומרת, תשמע, זה נשמע לי לא פשוט, יש פה השגחה פרטית, אני חושב שאתה צריך להחזיר את הכסף. ואז אמרתי לה, תגידי, באמת, את מאמינה בכל הדברים האלה, תפסיקי, באמת, עזוב. והיא לא ויתרה לי. וככה במשך יומיים אנחנו מתווכחים, ואתמול בלילה, זה יעלה לעצמאות, הלילה שישיר תורה, היא אומרת לי, תשמע, אם אתה לא מחזיר את הכסף, אני מזמין משטרה. אני לא רוצה לחיות עם אדם כמוך גנב, וודאי לא רוצה בעל שיתגלגל להיות כמו כלב או חתול. והיא אמרה את זה חד משמעית, הבנתי פה שאני מסכן את כל השון הבית שלי, ולא היה לי ברירה, אמרתי, כסף זה כסף, אבל אשתי יותר חשובה מהכל. החלטתי על הבוקר, אני פותח את המסמכים, מסתכל בכתובת שלך, משמונה בבוקר באתי כאן להחזיר לך את הכסף. והנה זה הכסף שלך. כבוד הרב אומר לי, היהודי, אתה לא מאמין? רק אתמול בלילה עשינו זיכוי הרבים של 60 נערים של לימוד התורה, ותראה, קיבלתי בחזרת הכסף. גם זיכוי הרבים, גם לימוד התורה, גם חסד וגם ברכת הצדיק. איזה דבר מדהים שכל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. תודה רבה לכם.
תודה לרב אברהם סגל, הפוגה קלה, ומיד נהיה כאן עם הרב מיכאל לסרי.
הולך כמו גיבור, מחפש לי את האור, שנער תמיד בעצמותיי, מנסה לחזור, לקום ולא ליפול, כבר לא מרגיש את כאביי. מתכוון אני אליך, מתפלל ללכת אחריך, לך אסע את תפילותיי לך אזעק אלוקיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא בשבילי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. יוצא מתוך ביתי מחפש לי את דרכי, והאור מדליק בי את האמונה. מחשבות עוברות חולפות ואותי הן לא עוזבות, ואתה משלים לי את התמונה. מתכוון אני אליך, מתפלל ללכת אחריך, לך אשא את תפילותיי, לך אזעק אלוקיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא בשבילי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי.
אתם על בקצב היום. נגיד עכשיו שלום לרב מיכאל לסרי.
שלום למאזינים של בקצב היום. אנחנו שוב עם הפינה שלנו וממשיכים בנושא בין המצרים. ראשית צריכים לדעת את הבעיה העיקרית שאנחנו נמצאים בה היום. אין לנו מושג בנושא של החורבן. לכן כל הצומות שאנחנו עושים והכל, עושים את זה כמו מצוות אנשים מלומדה. למה? כי באמת אנשים לא יודעים מה היה. באמת אנשים היו, ראו את מה שהיה בחורבן, הבינו מה שקרה שם. מה שניתן לעשות זה רק לנסות להסביר פחות או יותר מה היה. אבל אנחנו, הראש שלנו, לא עובד כמו שצריך ראש של יהודי לעבוד בנושא הזה של החורבן. מספרים על אמא אחת שחיכתה 20 שנה כדי להיכנס להיריון. ובסוף היה ישועות גדולות, הרבה תפילות, אחרי 20 שנה נהיה היריון. כל כך היה שמחה בבית. אין לנו מושג איזה שמחה, אחרי 20 שנה הולך להיוולד כאן בן זכר. וככה זה היה. הנה, בלידה, רואים את האבא הולך וחוזר, אומר תהילים, ואז הרופא מגיע ואומר לו, אדוני, יש לנו בעיה מאוד רצינית. או הילד או האימא. מה זאת אומרת? או הילד או האימא. מצילים אחד מהם בלבד. תחתום לגבי הנושא של הניתוח. אמר, מה זאת אומרת? אני רוצה את אשתי. אמר, אין בעיה. אתה מוכן לחתום על זה? כן. האישה מסתכלת, מה קרה? אומרים שיש פה איזה בעיה. מה הבעיה? או את או הילד, אמרתי קודם כל, תצילו את אשתי. אמרה, מה פתאום? אני מחכה לילד הזה כבר 20 שנה, היא מוכנה למות רק שהילד יצא לאוויר העולם. והבעל שכנע אותה בשום פני באופן. חיכיתי לילד, אני רוצה שהילד הזה יצא. וככה זה היה. היא חתמה, והילד יצא בריא ושלם, וביום הברית הם קמו מהשבעה, ועשו את הברית, וככה האמא נפטרה, והילד גדל. הילד הגיע לגיל 13, התחיל אבא להסביר לו מה קרה עם אמא, שאמא נתנה את כל החיים בשבילו. לכן אתה צריך להגיד קדיש, עכשיו שאתה בגיל 13, תגיד שנה שלמה לפחות קדיש על אמא. מה? בסדר. הוא אומר קדיש, וככה עבר שבוע, ועוד שבוע, חודש, חודשיים, והאבא רואה שהילד מזלזל עם הקדיש. פעם אומר, פעם לא אומר. תפס אותו ואמר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אמא הייתה מוכנה למות בשבילך, ואתה ככה מזלזל בקדיש שלה? אמר לו, אבא, בוא נגיד לך את האמת. אני לא מכיר את אמא, אני לא ראיתי אותה, אני לא יודע מה היה לי אז. אני לא מכיר כלום, לא ראיתי את האמא הזאת, לא מכיר, לא כלום. נכון, הצילה, לא הצילה. אני עכשיו חי, זה מה שאני מרגיש. אני לא מרגיש את האמא הזאת. וזאת הבעיה. בעצם איך בן אדם ירגיש? בסופו של דבר הוא לא היה באירוע, הוא לא מכיר את האירוע, הוא לא יודע שהחיים שלו ניצלו בזכות האירוע שהיה. אבל ככה ממשיכים את החיים. עם ישראל אז בזמנו, מתי שהיה חורבן בית המקדש, כתוב בזוכרנו את ציון על ערבים בתוכה. עם ישראל הגיע לבבל, על נהר פרט, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו. אנשים בוכים, מתו יותר בנהרות פרט, מתו פי שניים ממה שמתו בחורבן בית המקדש. לא היו רגילים לשתות את המים של נהר פרט, הם היו רגילים למקשמים של ארץ ישראל, ורק מזה לבד מתו אלפים ומיליונים. והנה, שואלים אותם, מה אתם זוכרים? שואלים אותם, במה אתם רוצים להיזכר? וזוכרנו את ציון. הם נזכרים בבית המקדש, נזכרים מה שהיה שם. ירמיהו אמר להם, רבותיי, אתם יודעים שאין בית, גמרנו, אתם בגלות. אמרו לו, נכון, אין בית, אבל יש לנו אבא. יש לנו אבא בשמיים. לכן כתוב מזמור לאסף. מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. שואלים על אסף, מה אתה אומר מזמור לאסף? חורבן בית המקדש, אנשים מתים, אתה אומר מזמור לאסף? מה זה המזמור לאסף הזה? למה אתה מזמר? על מה אתה מזמר? אמר להם, אני מזמר שהקדוש ברוך הוא, במקום לחלות את חמתו על עם ישראל, שהם אלה שעשו את העבירות, אני מחלה את חמתי על העצים ועל האבנים. שובר עצים, שובר אבנים. וזה באמת דבר פלא עצום. הקדוש ברוך הוא, כביכול, שם את חמתו על העצים ועל האבנים, וכי זה דבר מובן. אלוקים ישים את חמתו על העצים ועל האבנים. מה זה הדבר הזה? זה דבר שהוא לא מובן בשכל. אבל מנסים להסביר שהיה פעם צייר אחד שצייר ציור מאוד מאוד יפה. לקח לו 3 שנים לצייר את הציור הזה. הוא צייר איזה בית יפה על נוף מרהיב, אבל הציור הוא גדול. הציור הוא 5 מטר על 5 מטר. והצייר סיים את הציור. הוא מצייר ויש איתו אדם שנמצא איתו שם למטה, וכל פעם מביא לו משהו לאכול, מביא לו את המכחול, מחזיר בחזרה את הצבעים, והוא על הסולם מסדר ומצייר. והנה יום אחד, אמר הצייר, אני עכשיו רוצה לראות את הציור. הוא עמד מול הציור, אבל מכיוון שאתה קרוב אליו, אתה לא רואה אותו יותר טוב. כשאתה מתרחק אחורה, אז אתה רואה את הציור יותר טוב. וככה, הצייר, מההתפעלות שלו מהציור, היה הולך צעד אחד אחורה, ועוד אחורה, וכל פעם שהוא הולך אחורה יותר, הוא מתפעל מהציור של עצמו. איזה יופי, איזה נהדר, איזה מדהים. וככה צעד אחרי צעד, אחורה ואחורה ואחורה, ולאט לאט הוא לא שם לב שמאחריו יש תהום, והוא הולך ליפול לתהום, אבל הוא שקוע בציור, הוא לא מרגיש שיש תהום מאחורה. הולך צעד ועוד צעד, ואוטוטו הוא מגיע לתהום. אותו אחד שהיה מאכיל אותו ומביא לו את המכחולים, מסתכל עליו מרחוק, הוא נמצא ליד הציור, מסתכל עליו, והוא אומר, תראה, הוא הולך ליפול לתהום, הוא צועק לו, הצייר, הצייר, הצייר לא שומע, הוא שקוע בציור, הצייר אתה עומד ליפול, הוא לא שומע, הוא לא יודע מה לעשות, אמר עוד צעד אחד אחורה, והצייר נופל לתוך התהום. מה עשה אותו אחד? אמר, אני חייב להציל את הצייר. לקח אבן גדולה, וזרק אותה על הבת של הציור, וכל הציור נקרע לחתיכות. ואז הצלם בצעד האחרון, שבא ללכת אחורה, כדי ליפול, הוא רואה את הציור נקרע, ואז הוא צועק, מה קרה? מי עשה את זה? והוא רץ בחזרה לכיוון הציור. ואז אמר לו הצייר, אני ראיתי שאתה הולך ליפול לתהום, לכן נעדפתי לקרוע את הציור, מאשר אתה תיפול לתהום. הקדוש ברוך הוא ראה את עם ישראל, הולכים ליפול לתהום, הולכים ליפול לתהום, אבל מה לעשות? חייבים לעשות מעשה כדי להציל אותם, או שהם נופלים לתהום והציור יישאר. או שהציור לא יישאר, אבל עם ישראל יישארו. ולכן הקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש, כביכול כי לחם אותו על העצים והאבנים, כדי שבית המקדש יישאר קיים. והאבנים האלה של בית המקדש מספרים על ירמיהו הנביא, שחזר אחר כך מהגלות, כשהשאיר את עם ישראל בבבל, חזר לארץ ישראל כדי לנסות להציל את מה שנשאר. וכשהוא חוזר, הוא היה רואה עצמות של ילדים, והיה לוקח כל עצם ואצבע שהוא רואה בדרך ובוכה עליה. כשהגיע לבית המקדש, ראה את כל בית המקדש חרב, היה לוקח את האבנים, והיה בוכה עליהם ומנשק אותם. מספרים שאפלטון הגיע, הוא שמע שיש אחד בשם ירמיהו שהוא חכם גדול, הוא רוצה לראות אותו. אפלטון הוא אחד הפילוסופים הכי גדולים בעולם, ככה הוא הרגיש את עצמו, אמר, בוא נראה מי זה החכם הזה. הוא מגיע, הוא רואה את ירמיהו בוכה על אבנים. אמר לו, תגיד לי, אתה שאמרו עליך שאתה נביא וחכם גדול, בן אדם כזה חכם, בוכה על אבנים, איך יכול להיות שאתה הולך ובוכה על אבנים? אמר לו ירמיהו, מי אתה? אמר לו, אני אחד הפילוסופים הגדולים ביותר בעולם. אמר לו, יש לך איזה ספקות? יש לך איזה שאלות? אמר לו, בוודאי. יש פילוסוף בלי שאלות? יש שאלות. אמר לו, בבקשה, אתה יכול לשאול את כל השאלות שלך בעולם. והוא שאל את כל הספקות שהיו לו. כל הספקות בכוחות הנפש של האדם, בעולם, בבריאה, בגיאוגרפיה. והנביא ירמיהו היה עונה לו על אחת אחת. וכשהוא ראה את החוכמה של ירמיהו, אמר לו, עכשיו השאלה שלי מתעצמת עוד יותר. אתה באמת חכם גדול. אז איך יכול להיות שעם כל החוכמה הזאת, אתה בוכה על אבנים? אמר לו, אדוני, ראית את החוכמה שיש לי? שמעת את מה שאמרתי? אמר לו, כן, אתה חכם גדול. אמר לו, כל החוכמה זה מהאבנים האלה. כל החוכמה זה מהבית המקדש הזה שהיה כאן. זה מקום שמתנשקים בו שמיים וארץ. זה מקום שהחוכמה העילאית, וחוכמה העליונה וחוכמה התחתונה נפגשים במקום אחד. מכאן כל יהודי מקבל את האור האמיתי לתוך הנשמה שלו. כאן היהודי מקבל את זה. ולכן, האבנים האלה זה לא אבנים סתם. זה אבנים מאוד מיוחדים. ולכן אנחנו בוכים על האבנים האלה. צריכים רק לדעת מה היה אז. וכדי לדעת, צריכים לדעת על חוכמתם של ירושלים, איך היא הייתה, איזה עוצמה הייתה לה. ואת זה נדבר בעזרת השם בפינה הבאה.
Nachamu ami, yomar elokeichem. Nachamu ami, nachamu ami. Davu alev Yerushalayim, v'kiru eileh. Ki malatziva, ki nirta. Kinirta avona kilakha miyad miyad Hashem kiflayim bichol chatoteha. Nachamu, nachamu,
נחמו נחמו עמי נחמו נחמו יאמר אלוקיכם נחמו נחמו
קצב היום, מהדורת ימי בין המצרים, חזרנו עכשיו. אומרים שלום לרב יונתן ענבה.
שלום מאזינים יקרים. בשעה טובה ומוצלחת זכיתם להקים בית בישראל. הקדוש ברוך הוא זיכה אתכם ומצאתם לבני הזוג הראויים לכם מששת ימי בראשית, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין. 40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ומכריזה בת פלוני לפלוני. הייתה חתונה מדהימה, חופה נהדרת, כל המשפחה הגיעה והחברים, כמה שמח היה. אפילו שבע הברכות. כל לילה במקום אחר שמענו כל כך הרבה שבחים על החתן, על הקלה. אבל אתם יודעים מה? עכשיו הכל נגמר. עכשיו הסתיים. עכשיו אנחנו מתחילים את החיים החדשים שלנו. יוצאים למסע ארוך, מהנה, מלא אתגרים. מסע שיש בו כל כך הרבה עליות ושמחות, לפעמים גם דברים פחות נעימים. אבל אתם יודעים מה הדבר הכי טוב במסע שאתם יוצאים אליו? שאתם ביחד. עד היום הייתם לבד. כל אחד היה לעצמו. מהיום אתם יחד יוצאים לכל המסעות ולכל האתגרים שיש לצדכם עוד מישהו שכל כך אוהב וכל כך רוצה לעזור וכל כך מחכה להצלחה שלכם. והנה הגענו לחיי השגרה. בית עם ארבע קירות וזוג חדש וצעיר. הימים הראשונים היו מדהימים. והנה הגיע ערב שבת. זמן שהוא די מועד לפורענות, למחלוקות בין בעל לבין אשתו. את לא האמן שזה יגיע? אבל זה קרה. את לא מבינה איך? אבל הרגע הזה הגיע. הוויכוח הראשון בינך לבין בעלך. את אומרת לעצמך, למה זה קרה לי? לא יכול להיות. אני באתי והנחתי בסך הכל את המיחם מצד ימין של הכיור, כי זה יותר קרוב לי למקרר. והוא טוען שצריך לשים את המיחם בצד שמאל, כי זה יותר קרוב לקפה שלו. אבל אני לא מוכן לוותר, וגם הוא לא מוכן לוותר. אז מה עושים? מה, עכשיו אנחנו נחיה במחלוקת תמידית? מה, יש מצב שממש נהיה כועסים אחד על השני ואולי אפילו נריב? אתם לא רוצים להגיד לי שאני הולכת לפרק את הבית בשביל המיחם הזה? עכשיו אני לא רוצה לבוא לעשות את הצעד הכל כך קשה הזה. גבירתי היקרה, תרשי לי לומר לך מילה אחת. תירגעי. בחיי הנישואין יש כל הזמן עליות ולפעמים גם יש ירידות. הדבר הטוב שבזה, שגם הירידות שאנחנו חווים בחיי הנישואין הם ירידות לצורך עלייה. וכל פעם שיש בינך ובין בעלך ויכוח או חוסר התאמה בין הדברים, את צריכה לדעת שהדבר הזה הוא מבורך, הוא טבעי לחלוטין, והוא אפילו בריא לזוגיות ביניכם. איך שתבעי, את שואלת? הרי את בדקת, חקרת ושאלת, ולפני החתונה היה לך את כל המידע שהוא באמת הולך בדיוק כמו הראש שלך, יש ביניכם התאמה מלאה? אני אומר לך, תסתכלי מסביבך, את הגעת מבית אחד והוא הגיע מבית שונה לחלוטין. האם האנשים שהיו סביבך בבית, האחים והאחיות שלך, אף פעם לא היה ביניכם אי התאמה? אף פעם לא התווכחת עם האחיות שלך? נכון שכן. אבל מה היה יפה אחרי כל הוויכוחים האלה? שהם תמיד נשארו האחיות שלך. תראי את החברות שלך בשכונה, בסמינר. גם שם היו לפעמים ויכוחים, גם שם לפעמים היו אי התאמות, אבל תמיד הם נשארו החברות שלך. אני אגיד לך סקופ, לא משנה כמה תתווכחו, לא משנה כמה יהיו אז אי הסכמות, הוא תמיד יישאר הבעל שלך. היא תמיד תישאר אשתך. וזה הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים ללמוד. ויכוח בין בני זוג זה דבר טבעי לחלוטין. ולא רק טבעי, אלא אפילו בריא. שלמה המלך אומר במשלי, דאגה בלב איש ישיחנה. אם יש לאדם משהו על הלב, אם יש לאדם מועקה, אם יש לאדם רצון לבוא ולשפר דברים אצל אנשים אחרים, אם הוא עוגר את זה אצלו בלב, זה מאוד מסוכן. זה לא רק מסוכן לבריאות שלו, זה גם מסוכן למערכת היחסים שלו עם האנשים שמסביבו. כי אם הוא לא יבוא ויפרוק את הדבר, הדברים הולכים ומתעצמים אצלו בלב, ואז יום אחד, על ויכוח קטן ופשוט, כל ההר הזה, מלא הרגשות ומלא הטענות, יכול לבוא ולהתפוצץ. ופתאום נוצרה מחלוקת עצומה, שהאישה לא מבינה, אני בסך הכל דיברתי על מיחם, איך הוא הגיע, למה ההורים שלי עשו לו לפני החתונה, ואיך שאני מחבסת ואיך שאני מבשלת, מה זה קשור למיחם? את יודעת מה הקשר? הקשר זה שהאדם הזה פשוט אגר בלב שלו, חומר של כל כך הרבה זמן, של תקופה כל כך ארוכה. אם היית מבינה שהדבר הכי טבעי זה, פשוט להוריק את מה שיש בלב. כמו שאנחנו אוכלים על שולחן, ולאחר הסעודה שנשאר פסולת על השולחן, אנחנו מבקשים לנקות שולחן, ככה גם בין בני זוג. חשוב, בכל פעם שיש איזה משהו שמפריע, לשבת, לחכות לזמן הנכון, לרגע הנכון, לאווירה הנכונה, ולומר את הדברים בצורה הכי מכובדת והכי יפה, העיקר שנוכל לבוא ולנקות את אשר על ליבנו. ככה אנחנו מקבלים את הוויכוחים במינונים קטנים, וממילא הרבה יותר קל לאחר מכן להמשיך בחיי זוגיות מאוד מאוד תקינים ומאוד מאוד שמחים. עכשיו השאלה, אם כבר הגענו לוויכוח, ואם כבר יש בינינו אי התאמה בדברים מסוימים, איך אנחנו עושים את זה? אז הייתי רוצה לתת לכם טיפ אחד שאני עשיתי על עצמי, וברוך השם זה מאוד עזר לי. כשאני הגעתי לחולון, וזכיתי להקים קהילה של בעלי תשובה, בשבת הראשונה זה הייתה אווירה די מוזרה. הגיע בחור צעיר עם כובע וחליפה. מולו עומדים, בתחילה זה היה עשרות, יהודים שומרי מסורת. היו כאלה פחות, היו כאלה גם יותר. אבל עדיין, החיבור בינינו לא היה הדבר הכי טבעי. ואני ידעתי דבר מאוד פשוט. יש הרבה אנשים היום שהסיבה שהם מפחדים לשמור מצוות, מפחדים להתקרב ליהדות, זה בגלל שפשוט מאוד יש להם מידע לא נכון על שמירת תורה ומצוות, על יהודים שומרי תורה ומצוות. הם ניזונים מהתקשורת, מהחדשות, מהעיתונים. והבקשה הראשונה שלי הייתה בבית הכנסת, יש לכם משהו לומר? שמעתם ידיעה מרעישה? קראתם איזה כותרת בעיתון? לפני שאתם מכניסים את זה עמוק בלב ומתחילים לבוא ולחיות לפי אותה ידיעה, ומתחילים לבוא ולפתח מחשבות לפי אותה חדשה, בבקשה, בואו תדברו איתי. בואו תספרו לי, אולי אני יכול להסביר, אולי אני יכול לסתור, אולי אני יכול אפילו להבין, אבל אל תיתנו לדברים שיהיו אצלכם בלב ויגרמו לכם חלילה וחס לריחוק. וככה יסדתי שיעור של שאלות ותשובות. אנשים באים ושואלים כל מה שהם רוצים, כל מה שעולה על ליבם. העיקר שיזכו לנקות את הלב ולהתקדם בעבודת השם. ככה גם בבית. יש לכם משהו לומר? תבואו ותגידו. יש לכם איזושהי הערה, ביקורת? זה דבר מבורך. העיקר שזה יהיה לשם מטרה טובה. העיקר שאנחנו מבינים שאנחנו באים ונותנים הערה, זה לא חלילה וחס שההערה היא כלפי האדם, אלא הביקורת היא באה לתקן את המעשה. אז עוד הפעם, איך עושים את זה? חשוב מאוד לדעת שבשעה שאדם רוצה לבוא ולתת ביקורת לצד השני, הוא חייב לבוא ולדעת לתת הקדמה קטנה. שיש לי ביקורת כלפי אדם אחר, ואני בא ומתיח את הדבר בפניו, גם אם אני עושה את זה בצורה מכובדת, אותו אדם באופן הכי טבעי בעולם, יוצר נוגדנים. והאמת שהוא צודק, הרי אני עושה כל כך הרבה דברים טובים, ואתה ראית רק תרע? אני כל כך משתדלת בבית, אני כל כך מנקה ומסדרת, אני אפילו עובדת, מחנכת את הילדים, ויש לך רק לבוא ולתת לי הערות? לכן חברים יקרים, הכלל הראשון בוויכוח, הכלל הראשון בעברת ביקורת, הכלל הראשון שאתה רוצה לבקש בקשה, קודם כל תחמיא לצד השני. קודם כל תשב ותגיד לה, אשתי היקרה, אני רוצה לומר לך, יש לי עליך שבח והלל. כמה את עושה, כמה את מתאמצת, כמה את משתדלת. אחרי שאתה מרקח אותה, אחרי שאתה משמח אותה, גם אתה רואה מצד אחד כמה טוב לך בחיים, כמה האישה הזאת מעניקה לך. גם היא שומעת כמה אתה מעריך אותה, כמה אתה יודע על כל הפעולות שהיא עושה. ממילא קלה לקבל. עכשיו אתה תוכל לבוא ולבקש ממנה כל מה שאתה רוצה. עכשיו שהיא מבינה שעומד מולה אדם עם רגשות, אדם נבון שיש לו הבנה וידיעה על כל המעשים שלה, הרבה יותר לא רק קלה, היא גם רוצה לבוא ולתקן את עצמה. אותו דבר אנחנו עושים בתפילת 18, שאנחנו באים לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות על דברים שחסרים לנו. חוכמה, עשירות, ילדים, בריאות, כל מה שצריך. הכל יש לנו בתוך תפילת 18. שימו לב ששלוש הברכות הראשונות, גם מגן אברהם, גם מחיי המתים, גם האל הקדוש, כל אלה ברכות של שבח והלל הקדוש ברוך הוא. זה דרך ארץ. לפני שאתה בא ומבקש מבן אדם בקשה, ופה יש לך עוד בקשה לבוא ולשנות אותו, לבוא ולתקן את מעשיו, לפני שאתה מבקש ממנו בקשה, קודם כל תלמד להלל ולשבח אותו. הדבר השני לא פחות חשוב מזה. אחרי שהיללת ושיבחת, ואתה בא ומאיר את ההערות שלך, חשוב מאוד גם לשמוע מה יש לה לומר. חשוב גם מאוד לבוא ולראות, אולי יש לה הסתכלות אחרת, אולי יש לה לבוא ולתת לך הערה שלא שמת אליה לב. אחרי ששמעת את הדברים, אחרי שאתה יכול לאבד את הנתונים, אז ממילא אתה רואה שלפעמים הביקורת בכלל אינה במקומה, או שבאמת הביקורת זה דבר שאפשר לתקן אותו. רק הדו שיח בינינו, זה דבר שהרווחנו אותו. אתה ניקית את הלב, והיא אמרה ותקנה לך את מה שחשבת שלא היה נכון, והנה חזרנו לבוא ולהיות אותו זוג לפני הוויכוח על המיחם. אתם שואלים שאלה טובה. ומה קורה אם זה לא כזה זוג נימוסי? מה קורה במצב שהוויכוח הולך ומתלהט? מה קורה שהגעת הביתה וכולך פקעת עצבים ובדיוק היא מחליטה לבוא ולעשות איתך מחלוקת על דבר כל כך שטותי ויש לך מה לענות לה, והפעם שאתה תענה לה זה ייגמר פעם אחת ולתמיד? הייתי מאוד רוצה לענות לכם, אבל כבר הגיע הזמן. אז בעזרת השם נדבר על זה בשיעור מחר. בהצלחה רבה.
תודה רבה לרב יונתן ענב על דבריו הנפלאים והמחכימים, ותודה גם למוטי קופפר שהיה בכל חי, דוד לוין, ג'י רוט רדיו ניו יורק, קטי קלר, חי-פם יואנסבורג, יריב חזן, ערוץ 2000, ארי גוטהלף בישראל אחד אונליין, לוי כתובול בשלאגרנט. ישראל שלמה ערך והפיק אותנו, אני אלעד שבר, ואנחנו ניפגש כאן שוב מחר, אם רוצה השם, אותו מקום, אותה שעה, עוד מהדורה תורנית. שיהיה לכם אחלה יום, להישמע. ביי ביי.